הרביעי הראשון, הכוח עוזר לאנשים.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה 5, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
שלום, ברוכים הבאים לתוכנית על עיצוב ושייכות ברדיו החברתי הראשון. אנחנו כל יום ראשון לסירוגין, פעם כן ופעם לא. אני ענבר בן צבי, ואני שמחה לארח היום בתוכנית שלי את יפעת ברדה, המקסימה. אנחנו נדבר על עיצוב פנים, מה זה בכלל עיצוב פנים, מה עושים מעצבי פנים, מעצבות פנים, למה צריך אותם בכלל, מי צריך אותם בכלל, ואת כל השאלות שמאחורי זה שאנחנו כמעצבות פנים נתקלות בהם הרבה במהלך החיים שלנו, מתי, למה, כמה וכולי. אנחנו נשים קודם כל שיר, את פשוטים של עקיבא, אחר כך אני אתן לך אם תרצי
להסביר
למה. זה שיר שאני לא הכרתי, אני חייבת להודות, אני לא הכרתי אותו והוא מקסים, מקסים, אני הייתי מפנטת.
אני אחר כך אסביר למה בחרתי אותו, אבל אתם תקשיבו למילים.
כן.
אז שלום לכולם, אני שמחה להיות כאן.
תודה.
ויאללה, בכיף.
אנחנו נשים את עקיבא ואז אנחנו נתחיל.
יום מוביל אל הבית.
יפעת ברדה, אני שמחה לארח אותך.
אני שמחה להיות כאן איתך ואיתכם.
כן, ותודה רבה לכל הצופים שלנו בפייסבוק, בלייב. מה, אין כלום? למה? מההתחלה? עכשיו שומעים? טוב, בואו נפתח רגע מהטלפון. ננסה להתגבר על העניין הזה של נראה מה קורה פה. רגע, רגע. אנחנו נראה, אני אראה מי אצלי. לא, הנה, אותנו שומעים. טוב, אותנו שומעים. אני מתנצלת, יש לנו כאן איזושהי בעיה טכנית עם השירים שלא רוצים להתנגן לנו. יפעת ברדה, ספרי לנו קצת על עצמך, מעצבת פנים.
נכון.
קצת, טיפה הרקע, איך הגעת לעשות את מה שאת עושה, איך הגעת, אני יודעת שאת עוסקת באהבה שלך, זה כבר היה.
נכון.
בשיחות שעשינו קודם, אני הצלחתי לקלוט כמה את אוהבת את מה שאת עושה.
נכון. בעיצוב,
אבל איך הגעת לזה?
וואו, זה באמת סיפור שזורק אותי ככה לילדות השאלה הזאת, איך הגעתי לתחום העיצוב, כי בעצם בית זה נושא שתמיד תמיד העסיק אותי. מאחורי זה עומד סיפור אישי שאני מדברת עליו גם עם הרצאה שעכשיו אני בונה, ככה בקטנה, אבל בית בשבילי זה באמת הרבה יותר עמוק מעיצוב פנים רק.
או מהמבנה.
מהמבנה, בדיוק, ומהעיצוב פנים. אני בעצם מאוד מאוד, החלום שלי הוא ליצור לכל אחד בית בעצם. את המקום שלו, את השייכות שלו, את המקום שהוא יודע שאף אחד בעצם לא יזיז אותו ממנו. ואיפה שהוא יכול להיות הוא המקום המחבק, החם, שנותן את הביטחון. הרי בסך הכל כל אחד יש בו את הצורך של הביטחון, ואת השייכות הזאת, זה הבסיס שממנו אתה רוצה בעצם לצאת החוצה. אז האהבה לבית היא לא רק בתחום האדריכלות, העיצוב פנים והמבנה, היא בכלל בכל מה שקורה בבית. אם זה משפחה, אם זה המקום הנעים, אם זה המקום שלי, ומעבר לזה לעשות אותו באמת נוח לי, למשפחה שלי, לצרכים, גם מבחינה תכנונית וגם מבחינה עיצובית.
מעניין.
אז ככה הגעתי לתחום העיצוב, בבית, בכלל, זה עיסוק בבית. זה כל ההתעסקות בבית.
כן. יש משהו מיוחד, זאת אומרת, איזשהו תחום מיוחד בתוך העיצוב פנים שאת יותר נוטה אליו? נטייה לעסקים,
אני יכולה להגיד שאני יותר מוצאת את עצמי מתמחה בבתים שהם, יצא לי ככה לעשות פנטאוזים במגדלים, שהם קו ראשון לים, ומפה נפתח לי עולם של חומרים, עולם של צרכים שהוא מעבר בכלל לצרכים האישיים של המשפחה שעוברת לגור.
כן.
זה פתאום לדעת שאם את משתמשת באיזשהו חומר, הוא גם לא מחר מחרתיים יהפוך להיות עם קורוזיה, המליחות כן. של הים, באמת התייחסות הרבה יותר עמוקה לחומרים ולפרטים שהם מתאימים ליד ים. Mm. אבל בעיקר ההתמחות שלי היא גם בעצם בווילות, בתים פרטיים ופנטאוזים. Mm. מגורים פרטיים.
כן, ואת כן. אוהבת לתכנן אותם מאפס, או...
אין לי דרישות מיוחדות.
אני רק עושה מאפס, או...
לא, לא רק מאפס, כל דבר שיגרום כן. לבן אדם, אם זה להפוך את הבית שלו, אם זה לבנות את הבית שלו מאפס, אם זה אפילו בייעוצים שאני עושה, הייתי השבוע בייעוץ, פגישת ייעוץ למישהו שרוצה לשפץ את הבית, כן. אבל לא לעשות עכשיו שיפוץ מסיבי. את יודעת, שבירת קירות, מקלחות, ממש. רק בחלל הציבורי, מטבח, סלון, פינת אוכל, וזה היה פגישה של שעתיים. כבר היום נתתי לו ברשימה על דף בדיוק מה הוא צריך לעשות, מבחינת תאורה, מבחינת חשמל, מבחינת חומרים, נתתי להם הכל, הכל צבעים, הכל הם קיבלו ממני. היום כבר קיבלתי תמונות של בית, ממש כבר עם הקיר שאמרתי לו לעשות עם החציבה של התאורה הזאת. וגם זה כיף לי לעשות, גם זה שלקוח כותב לי את אלופה, ואני יודעת שאני מרגשת אותו, אז גם זה סיפור בשבילי.
זאת שאלה באמת, בתור מישהי שגם עושה פגישות ייעוץ, נגיד, הרבה פעמים אני נתקלת בשאלות גם מצד לקוחות פוטנציאליים, וגם אני חייבת להגיד מצד מעצבים אחרים, מצד קולגות שלנו, של איך את יכולה בשעה, בשעתיים, להגיד לבן אדם מה לעשות, ואני אומרת, תשמעו, אני עושה לאנשים מהפכי.
כן.
איך זה עובד? איך את רואה את זה? כאילו, מה שונה?
אני אגיד לך מה. קודם כל, את נכנסת לבית, ואת... אני בחורה של אינטואיציות מאוד מאוד גבוהות. אני לא חושבת שאפשר לעסוק בעיצוב רק בקטע טכני. אם את לא מרגישה אנשים, אז קשה לך, זאת אומרת, בעצם להתחבר אליהם. עכשיו, החיבורים מהירים, כי האינטואיציות שלי גם היא מאוד גבוהות. ואני נכנסת לבית, אני באמת יכולה להגיד מה צריך בבית הזה. מה צריך, מה מתאים להם. אני לא יודעת להסביר את זה במילים.
כן.
אבל זה קורה, וזה קורה טוב.
כן.
אז אני... אז...
מתוך בעצם השיחה וההיכרות, אפילו אם זה היכרות קצרה, מתוך השיחה...
בדיוק, השיחה, כן, השיחה. כן, כן, אני שואלת את הצבעים, אני שואלת מה נגיד בבית הם רוצים להשאיר לדוגמה. אז בבית הקיים הם אמרו לי, הספה נשארת, השולחן של הסלון אנחנו מתלבטים, הקורסאות אנחנו אוהבים. אז כבר היה לי איזשהו בסיס שממנו יכולתי לצאת.
לעבוד ממנו.
בדיוק.
כן.
וגם מה מפריע. גם אם מה מפריע, את יכולה להבין מה לא רוצים, אז מה כן רוצים. גם מזה את יכולה להבין, אוקיי, זה לא, אז בטח זה כן. ואז ככה את מתחילה לסנן שאלות, ואת מהר מאוד, אני בונה להם, גם מראה להם תמונות דרך אגב באינטרנט.
כן. כן,
גם מפרויקטים שלי, גם מגוגל, גם מפינטרסט. ואז אני רואה מה כן, מה לא. ובאמת את יודעת, אנחנו כבר די משתפשפות, אז כאילו זה בא... זה בא מהר.
לומדים את זה. גם אני גיליתי שאנחנו לומדים מתוך הבית של האנשים, אנחנו לומדים לראות את אורח החיים שלהם מאוד מהר. מה שבהתחלה, אולי שנה, שנתיים הראשונות, לוקח קצת זמן. להבין, זאת אומרת, לראות בית ולהבין מה הולך שם. נגיד, אנחנו נכנסות לבית והלקוחות ישר מתנסים, וואי, לא הספקתי לסדר, איזה בלגן.
כן.
אוקיי, הבלגן זה דווקא מה שאני צריכה לראות.
נכון.
כי אז אני רואה מה יש, איך אתם חיים ומה חסר.
נכון.
זה מאוד עושה
יחסון.
סדר.
יחסון.
כן.
אוקיי, תחשבו על יחסון.
יחסון זה, אני גיליתי שזה חוק טבע. כל מגירה וכל ארון שלי תמיד יתמלא.
נכון,
תמיד,
נכון.
ותמיד חסר.
אבל הרבה פעמים אנשים באמת כאילו קצת שוכחים, כשהם מתכננים את הבית, הם חושבים שזה נגמר בבחירת ריצוף, קרמיקה למקלחות, בחרנו מטבח, יש דלתות, יש אלומיניום, זוג, בואו ניכנס לבית. אבל זה הרבה יותר עמוק מלבחור רצפה ומקלחת או מטבח, וזה באמת להבין מה דרך החיים שלך,
כן.
ממש לפרוט אותה, אני אומרת לאנשים, תעשו רשימה. כמה מגירות אתם צריכים במטבח, אם אתם חלב בשר, אם אתם מארחים, אם אתם מופיעים. אישה, כמה מגירות של נעליים יש לך? אף פעם זה לא יספיק. אף, אני, נעליים, צריכה חדר. בדיוק. אבל את צריכה מעילים ארוכים, שמלות, כי תחשבו מה אתם צריכים. ואז אני לוקחת את הרשימה הזאת, והופכת אותה לפתרונות אחסונים, בדיוק, לפתרונות אחסון. נכון. אני יודעת, אני באה למטבח, לחברות מטבחים או לנגר, אני יודעת בדיוק כמה מגירות אני כבר צריכה. אני יודעת כמה מדפים נשלפים, אני יודעת מה יהיה לי בכל מקום, איפה יהיה המיקסר, איפה יהיה הטוסטר, איפה יהיה המצנם.
ואיפה ישימו את הפסטה.
בדיוק. אז באמת אנשים צריכים להבין, באמת לחשוב גם על פתרונות אחסון, ואז לא יהיה את הבלגן הזה שאליו אנחנו נכנסים.
הרבה פעמים אנשים מתלבטים באיזה שלב בתכנון של השיפוץ או של הבנייה, באיזה שלב צריך לערב את המעצבת. מה
דעתך זה? אני חד משמעית, קחו מעצבת לפני היתר, לפני שיפוץ, תתכננו נכון, אתם רק תרוויחו מזה בעצם, כי אנחנו פשוט רואות דברים, גם אתם לוקחים אדריכל, לא כל האדריכלים, יש להם נגיעה, או נקודת השקה לתחום העיצוב פנים. כי אדריכל, הרבה פעמים אומרים, יש לי אדריכל. אוקיי, מעולה, אדריכל אחראי למבנה, מול הסביבה, מול החוקים העירוניים, היתרים, הגשות, ועדות, כל הדברים האלה.
נכון.
ולא כל האדריכלים בעצם יש להם גם ראייה לתוך העיצוב פנים. עכשיו, אנחנו כמעצבי פנים בעצם באים ומסתכלים על הפנים, על הצרכים שלכם, על האישיים והמשפחתיים, בדיוק. ממש, איפה אתם באים וזורקים את התיק, איפה אתם שמים את המפתח כשאתם באים עבודה. מה קורה בכניסה עם הנעליים? אנשים לא חושבים על הכניסה. ואז זה נראה, קח את התיק, קח את הנעליים, למה אתה שם פה את המפתחות?
זה בכל מקרה יהיה מגיעים.
כן.
אני אומרת, בכל מקרה יהיה בלגן, אבל הרעיון הבסיסי הוא שיהיה לאן לסדר.
נכון. אז באמת לשאלתך, מעצבת פנים, חייבת להיכנס בשלבים המוקדמים לפני היתר, כי אני אתן לך דוגמה למשל בבית שבאתי והיה בחזית של הבית, אפרופו חזיתות שאת כן, גם כן רגישה כן. לנושא הזה, כניסה, וליד הכניסה שמו חלון לממד. עכשיו, כשאני ראיתי את זה, באתי ואמרתי, אוי, מה, למה שמו פה חלון ממד? למה לא הצניעו את זה, בדיוק? אז כמובן שאם הייתי באה עם הלקוחות ועובדת איתם על התוכנית לפני שהם הגישו את היתר, אז לא היו עוסקים את הממד, או לחילופין, היינו יכולים לעשות את השינויים יחד עם האדריכלית לפני. לא משנה שמצאתי לזה פתרון אדריכלי, והבית מהמם, ואפשר לראות אותו אצלי באתר.
אבל יותר קל, נכון מראש, מאשר אחר כך.
בדיוק.
לפתור את הבעיות. איך את מגדירה את התפקיד של המעצבת? מה לדעת איך מעצבת עושה?
משנה את אורח החיים של האנשים לטובה. זאת אומרת, אני חושבת שמעצבת היא קודם כל צריכה להיכנס לראש של הלקוח. להבין מה הוא רוצה. לא, אני יודעת שיש מעצבים שעובדים לפי הקו שלהם. אני לא עובדת ככה. אני עובדת לפי האורח החיים של הבן אדם. מאוד חשוב לי להבין מה הוא אוהב, איך הוא חי. אז התפקיד שלי כמעצבת לגרום להם שבבית יהיה להם נוח. עכשיו, זה גם שאלת השאלות. נוח ופרקטי או מעוצב?
זה סותר?
לא, בעיניי לא.
אוקיי.
אבל לפעמים כן. ואז אני אומרת ללקוח, תקשיב, פה, נגיד סתם דוגמה, ארון מרחף, או פה יהיה לך פחות תחסון, אבל זה מהמם. אז הוא יבחר מה הוא רוצה.
זה הפתרון, זה המחיר שלו, לעומת פתרון אחר עם מחיר אחר.
בדיוק, אני תמיד משקפת. ואני אף פעם, כאילו, אני לא מחליטה בשביל הלקוח האם זה יהיה יותר עיצובי או יותר פרקטי. אני והלקוח מחליטים ביחד.
כן.
או הלקוחה, או הלקוחות, או... כן. כאילו, זה לא נגמר בלקוח אחד.
זה בדרך כלל...
או החברים.
בדרך כלל זה יותר... כשזה בבתים, זה בדרך כלל משפחות. בסטטיסטיקה האישית שלי, למרות שגם בודדים כן. אבל המסה של ה...
כן.
נכון? המסה שלוקחים מעצבים הם באמת משפחות.
זה משפחות?
זה משפחות להגדרה פתוחה.
לגמרי, לא, אני אומרת שזה הלקוח, שזה משפחה, זוג וילדים, אבל היועצים מסביב, והמשפחה המורחבת.
זה תמיד יש. זה, כן, זה העצות השבת והשבים של יום ראשון.
כן.
זה נכון, וגם פה אולי התפקיד שלנו, לקחת את העצות שהלקוחות שלנו קיבלו במהלך סוף השבוע, מהמשפחה המורחבת או מחברים וזה, ובאמת לעשות להם סדר, מה נכון, נכון. מה לא נכון. לפעמים יש רעיונות טובים.
לא, לגמרי. אני תמיד אומרת להקשיב. וכן. אבל אני חושבת שבסופו כן. של דבר, ההחלטה שאנחנו מקבלים היא משותפת. כן. זאת אומרת, יש כן. איזשהו משולש, אני אומרת, כמו שיש משולש הזהב במטבח, נכון. אז אני אומרת שיש משולש עבודה שמבחינתי הוא משולש קודש, שזה המעצב, המעצבת, אל מול הלקוחות ואל מול הקבלן. זאת אומרת, יש פה איזשהו משולש שחייבים לשמור עליו, כן להתחשב בעיצות, כן. אבל גם להתחשב, גם להבין שיש פה אנשי מקצוע שרואים את כל התמונה.
כן, כן, זה נכון מאוד. אני רוצה...
יפים, באמת שירים יפים.
כן. ממליצה לשמוע, מי שיש לו גישה ליוטיוב, את פשוטים של עקיבא.
כן, שיר שבעצם מדבר על חזרה לבית. כמה נעים לנו בבית, כמה אנחנו צריכים לחזור להיות פשוטים. זה ככה התחבר לי מאוד עם הקורונה, שכולנו ככה נכון. מצאנו אותנו בבית, ופתאום כולם, אני לפחות, בי זה מאוד נגע, אני גם ככה מאוד אוהבת את הבית, אז... ובאמת חסר קצת הפשוט הזה, המרדף הזה אחרי עדת החומר, והחוסר איזון שפתאום נוצר פה בחברה שלנו. העוד, 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 יותר גדול. אפילו בעוד חולצה, בעוד נעל, בעוד, בעוד למי יש אותו יותר גדול. כאילו, רגע,
כן.
בואו ננשום.
בואו ננשום.
בואו נהיה פשוטים.
זה נכון.
בואו נחייך אחד לשני. ונדבר אהבה. וזה לא סיסמה אצלי. מי שמכיר אותי יודע שאני באמת כאילו, תמיד כשאני יכולה לעזור, ותמיד כשאני, מישהו פונה אליי לעזרה, אז תמיד, אם אני יכולה, תמיד זה יהיה כן.
להיות טובים.
בדיוק, טובים להיות טובים יותר, אל עצמכם, לאחרים, לבית.
הוא אומר שם בשיר הזה משפט מאוד יפה, שכשהשמש שוקעת והוא מגיע הביתה, הוא בא לה לחבות גם את כן. האורות בבית וגם את האורות בפנים.
נכון.
להירגע, קצת להוריד את העוצמות.
נכון.
ואז הוא בעצם יכול לשמוע את הלבבות הקטנים פועמים בחדרים.
שמחות קטנות, שמחות קטנות. כן.
אז שיר מאוד מרגש, מאוד יפה. מי הלקוחות, לא שלך ספציפית, אלא מי הלקוחות שצריכים מעצב פנים לדעתך? מי האנשים שצריכים מעצב פנים?
שאלה טובה. אני חושבת שכל אחד צריך מעצבת פנים. אפילו אני כמעצבת צריכה מעצבת פנים. הכי קשה לנו לעצב לעצמנו. הנה, אני מניחה את זה כאן על השולחן.
נכון, נכון.
זה קודם כל...
זה נמשך לנו גם שנים.
אנחנו נחשופות לכל כך הרבה סגנונות עיצוב, שאנחנו כבר לא יודעות כאילו מה בא לנו. אז... גם אנחנו צריכות שיפקסו אותנו.
אני צריכה לדעת מה צריך, כמו צריך וצריך, ברוב שהצטרכתי, שכחתי מה אני רוצה. אנחנו כל כך יודעות מה צריך, ומה התקנים, ומה החוקים, ואיך לחבר את זה לאנשים שלפעמים על עצמנו, קשה לנו לעשות את זה, איך זה משתקף אלינו פנימה.
נכון לגמרי. אז כמו שכל מנטור צריך שיהיה לידו מנטור, אז גם כל מעצבת צריכה להיות מעצבת, ומכאן אני חושבת שכל אחד צריך שיהיה לו מעצבת, ולא משנה מה. עוד ציור מוחות, עוד חשיבה נוספת, עוד עין, מונעת בעצם טעויות, או אופס, איך לא חשבתי על זה, וכאלה. אני יכולה להגיד לך שהייתה לי לקוחה שכשסיימנו את הבית, ובאו אנשים לראות את הבית, זה פנטאוס גם. אז היא אומרת, יפעת, שאלו אותי אנשים, למה לקחת מעצבת? יש לך טעם טוב, יש לך סטייל, ובאמת יש לה טעם טוב, אני לא אומרת שלא. הם באו, היא ובעלה, פשוט כיף גדול היה לעבוד איתם, הם באו עם סגנון מסוים, אבל אני בתווך הזה, קודם כל, להנגיש להם את החומרים לסגנון שהם רוצים. עוד פעם, אני חוזרת לעניין החומרים.
החומרים.
כן. אז קודם כל, להנגיש להם באמת את החומרים. דבר נוסף, לקחת את החלומות שלהם ואת הסגנון העיצובי שלהם ולהפוך אותם לתוכניות. כי בסופו של דבר, כל חלום הופך להיות קו, מספר, אות, ומישהו צריך להבין את השפה הזאת, זו שפה. בעלי המקצוע מקבלים תוכנית, גם הם אגב לפעמים לא מבינים את התוכניות, הבעלי המקצוע, אני כל הזמן צוחקת שאני אומרת שאני מסרטטת להם את זה על הקיר. אבל כתוב, אבל כתוב, בואי תסרטטי לי את זה על הקיר.
בסוף הסימונים על הקיר, זה הדבר שהכי מרגיע גם אותנו. כמתכננות.
ושמחתי מאוד לשמוע שהיא אומרת שכל אחד, היא בעצמה אומרת, אני בלעדייך לא הייתי יכולה לעשות את זה. כל אחד צריך מעצבת, אז זאת התשובה שלי בעצם, כל אחד צריך מעצבת.
כן, אני בעצם הרבה פעמים חושבת שלקוחות שיש להם טעם טוב, אני סליחה, אני בודקת מדי פעם בטלפון, בגלל שיש לנו את הבעיה של המוזיקה, אני קצת בחרדה. מעצבת שלקוחות שיש להם טעם טוב, בעצם מה הם עושים? הם יודעים הרבה פעמים לראות תמונה ולהגיד, אוקיי, זה סגנון שמתאים לנו, זאת פינה שמתאימה לנו, זאת השראה שיכולה לעבוד אצלנו. אבל אחר כך, ליישם את זה נכון בשטח.
נכון.
עם המרווחים הנכונים. ולעשות את זה שזה יהיה נוח, שזה יספק את אותה אווירה.
לגמרי.
אבל שזה יהיה נכון למבנה של הבית שלהם ולמבנה של האישיות שלהם, זאת כבר עבודה מקצועית באמת של מעצבים.
והמינונים. המינונים.
כן.
הלקוחה הזאת שסיפרתי, למשל, הם רצו בית תעשייתי.
כן.
עכשיו, הכל שחור, הכל ברזל.
כן.
איפה הרכות של בית, איפה החום.
כן.
אז כל פעם הייתי צריכה...
את לא גרה בתחנת רכבת.
בדיוק. וזה מה שאמרתם, תקשיבו, אתם תקבלו משרד, אתם תקבלו כאילו אנגר תעשייתי.
כן.
צריך להרגיע, צריך לחמם. וכל פעם הייתי שם לשמור עליהם. פשוט לשמור עליהם, ויצא בית מדהים. לא צילמתי אותו, אבל הוא יצא בית מדהים. כן, כן. לגמרי.
כשלוקחים מעצבי פנים, יש איזו דעה שאומרת, אוקיי, מעצבת פנים אנחנו ניקח בפרויקט גדול. כי אז זה מצדיק את המחיר, זה מצדיק את העלויות. כמה זה באמת מייקר את הפרויקט? זה מייקר בכלל?
אני חושבת שאם לוקחים את השכר טרחה של מעצבת, ואם פעם אחת מישהו יעשה בדיקה כמה שכר טרחה של המעצבת לעומת כמה העלויות של החיסכון מהטעויות שהיא עשתה במהלך העבודה שלה, אז יבינו שזה בטל ב-60.
נכון.
אז גם כשאתה הולך וקונה שטח או בית ב1.5 מיליון, ב2 מיליון, ואם אתה בונה זה גם יכול להגיע ל3, 4 ו-5 מיליון, זה מתגמד באחוזים לעומת השכר טרחה של המעצבת. אז השכר טרחה של המעצבת בעצם מחזיר את עצמו בתכנון הנכון, בחיסכון של הטעויות, באחוז החריגה הזה שהוא נתון שמאוד מדאיג.
נכון.
כי אנשים חורגים גם ב-30% לפעמים.
כן.
ואז הם מוצאים את עצמם. או לא גומרים את הבית כמו שצריך, או אין להם כסף ומוכרים את הבית, ואף אחד לא רוצה להגיע למצב כזה בסופו של דבר.
נכון.
אז אנשים כאילו צריכים לחשוב...
אז עדיף דווקא כן לקחת... מתכננת ומעצבת שהיא מקצועית, שהיא גם תמנע את הטעויות, היא גם יודעת מתוך הידע שלה של מה צריך ומה לא צריך, זה הרבה פעמים חוסך את הכסף, גם חוסך את הכסף של תיקון טעויות אחר כך.
לגמרי.
וחוסך עוגמת נפש של לחיות עם הטעות בבית עד...
כן, את יכולה לשאול את בעלי את זה.
כמה כסף את חוסך?
לא, זה ממש לא נראה כמו בזבז. כשאנחנו בנינו את הבית שלנו, אני לא הייתי מעצבת פנים, אבל תמיד הייתה לי גישה לתחום. וכבר בתוכנית על הנייר ראיתי שמשהו לא בסדר, אבל לא ידעתי להסביר את זה במילים, כי לא היה לי את הכלים המקצועיים כמו שיש לי היום. אבל הרגשתי תחושת בטן שמשהו לא בסדר. ובא לי התעקש שזה בסדר. ואני זוכרת שבכלונסאות כבר עמדתי במטבח ואמרתי, המטבח... לא נראה לי.
הוא לא יעבוד.
כן, המטבח הולך להיות מועתק למקום אחר, זה עוד כסף. מבינה? היום זה יעלה עוד כסף. אז אני אומרת שאם אז הדברים היו מתוכננים נכון, היום לא הייתי אמורה להפוך מיקומים בבית ולהוציא סכום לא מבוטל של כסף.
של אחר כך.
בדיוק, אז...
אני יכולה להביא דוגמה מלקוחות שלי לא מזמן שהחליפו אמבטיה במקלחת, וכמעט, אם לא הייתי מגיעה בדקה ה-90, המקלחת הייתה נשארת במידות של אמבטיה של 70 על 100 ומשהו של לכאורה, מבחינת שטח, מבחינת מטר מרובע, זה נותן לך, כן, את התקן, אבל לא מבחינת נוחות של שימוש.
הידיים.
אז לפעמים בדיוק, אז לפעמים העין המקצועית שלנו חוסכת
דמת,
ולא כל אחד יכול אחר כך, או אחרי שנה, אחרי שנתיים, כשהוא רואה מה לא נוח לו, לשפץ עוד פעם.
נכון.
ונשארים 20 שנה קדימה עם נכון. טעות שהייתה יכולה להיחסך מלכתחילה.
לגמרי.
אני יודעת שאת מעורבת עם לקוחות שלך גם כשמתלבטים לגבי רכישות של נכסים.
נכון.
איך מה השילוב של מעצבת פנים לפני קנייה של נכס?
אז באמת כשלקוח רוצה לרכוש נכס, בין אם זה דירת קבלן על תוכנית מחר, בין אם זה בית קיים, אז נכון בעצם להיפגש, אני נפגשת עם הלקוחות לפני, אני בודקת מה הצרכים שלהם, מה המשפחה צריכה. היום למשל נכנס הדרישה של חדר עבודה בגלל הקורונה, או פינת עבודה. זה משהו שפעם לא בכל בית היה צריך.
אנחנו נדבר אולי על השינויים בעקבות הקורונה בתוך הבתים.
האם אתם רוצים שיהיה חדר משפחה? האם אתם רוצים שיהיה חדר משחקים? האם הילדים ישנו באותו חדר? האם לכל ילד יהיה חדר בנפרד? האם אתם רוצים שבחדר מאסטר שלכם יהיה מיטה גדולה של 1.80 מטר או 1.60 מטר? יש לזה משמעות על גודל החדר. אז כל הדברים האלה, האם אתם רוצים חדר שירות? איזה גודל מטבח אתם רוצים? מה אופי האירוח שלכם? כל הדברים האלה הם בעצם צריכים לדעת אותם לפני. אני קוראת לזה רשימת החלומות. אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית פרוגרמה.
נכון.
עם הפרוגרמה הזאת חייבים ללכת לנכס ולראות האם אתה שם משווי, האם הנכס הזה הוא עונה לרשימת החלומות שלי?
האם הוא יכול להתאים?
או בדיוק, האם אני יכול להתאים את הנכס לרשימת החלומות שלי? ואת זה יכולה מעצבת בעצם לראות.
ואולי בכמה סיבוך זה
כרוך. בדיוק, נכון.
וכמה עלויות זה כרוך.
לגמרי. הייתה מישהי עכשיו שהייתי אצלה גם כן בייעוץ, היא רצתה לשפץ. היא חשבה שהייעוץ יעלה לה 120 אלף שקל. בפגישה הייתי הבינה שזה לא יהיה פחות מ-180 אלף שקל. אז היא לא התחילה, אתה מבינה, היא מנעה מעצמה טעות. היא פשוט אמרה, אוקיי, אני כרגע עוצרת, אני בודקת איך אני מגייסת את הפער הזה שעכשיו דיברת עליו, וזה לא פערים שהם תלושים מהאוויר. זאת אומרת, זה הערכת תקציב משוערת שאני עושה עם הלקוח, והיא פשוט הודתה לי שהיא לא נכנסה לזה, כי אחרת היא לא הייתה יוצאת מזה. היא הייתה נתקעת באמצע. עכשיו, זו אישה גרושה. לכי תתמודדי עם סכום לא מבוטל לבד כשאת רק את... בדיוק, אז...
זאת אומרת, זה או להישאר בית שלא מתאים לצרכים, שוב, כמו בעניין של שיפוץ, או להישאר עם בית שלא מתאים לצרכים מלכתחילה שאי אפשר היה גם להתאים אותו, או להתעקע באמצע.
נכון. הרעיון הוא שכשאתה הולך לקנות דירה, או רוצה לשפץ דירה, או בונה בית, אתה צריך לדעת כמה שיותר נתונים מראש כדי שתדע לאן אתה נכנס. עכשיו, אנשים, אנחנו החברה הישראלית אוהבים הרי לכבות שריפות. אוקיי? אז עכשיו אני, כנראה יש לי איזה משהו אירופאי בנשמה, ואני תמיד אומרת לאנשים, אל תתכננו שנה ותבנו שנתיים, אלא תתכננו שנתיים ותבנו שנה. זה חוויה אחרת לגמרי.
זאת אומרת, להתחיל את הפרויקט כשהכל מתוכנן, כל התוכניות סגורות וחתומות כבר.
לגמרי, ממש ככה. ברמת הבחירות של העריכים, כי קבלן שבא לתמחיר בית, הוא רוצה לדעת כמה נקודות חשמל יש לו, אינסטלציה, איזה אינסטלציה יש לו בקיר. כל הכנה זה תמחור אחר.
נכון.
רוצה לדעת איזה גודל עריכים יש לו.
שזה
גם תמחור אחר. בדיוק,
נכון.
בדיוק.
נכון.
אז אם אתה בא ללקוח לקבלן, ואתה מראה לו תוכנית, אז הוא מתמחר לך את הסטנדרט, הוא אומר, טוב, זה יביא לי ריצוף. 90 על 90, מטר על מטר, אבל אם בא לך ריצוף עכשיו מטר על 3, אז הוא צריך סוג בעץ.
נכנסות
נוספות. בדיוק.
ושינויים.
וכאן אנחנו מגדילים את אחוז החריגה.
נכון, נכון. אז בעצם, עצם העובדה שאנחנו מגיעים לפרויקט, כשהכל מתוכנן מראש עם אנשי המקצוע הנכונים, אם זה אדריכל, אם זה מתכננת, מעצבת, להגיע כשאנחנו כבר יודעים,
כן,
ממש...
כמה שאפשר יותר, כן, לגמרי ככה.
ואז גם תהליך הבנייה קצר יותר.
נכון, הוא גם החוויה שונה.
פחות התקלות.
החוויה שונה. עכשיו תראי, חוויה שונה של בנייה או שיפוץ, היא לא נגמרת רק בבחירת מעצבת טובה, ולא רק בתכנון טוב, היא גם ממשיכה בבחירת בעלי מקצוע.
בעלי מקצוע מתאימים.
בדיוק.
שהם יודעים באמת מה הם הולכים לעשות.
לגמרי.
כי זה לא מתאים לאותו קבלן.
בדיוק.
לעשות את הפרויקט כפי שהוא.
או שהקבלן לא מתאים לפרויקט מכל מיני בחינות, או שהפרויקט לא מתאים לקבלן. כי יש
הכימיה.
עכשיו, הרבה פעמים כאילו, אני מוצאת לקוחות שמחפשים הצעת מחיר, באמת ועל זוטות. אבל בסופו של דבר, כשהם מסיימים את הפרויקט והם צריכים שירות, צריך כיוון של דלת, המזגן משהו קרה מטפטף, יש רעש, אותו קבלן שהיה זול ולקחו אותו, בגלל שהוא זול, הוא לוקח עוד עבודות, עוד עבודות, עבודות. מה קורה בסופו של דבר? אין לו זמן לתת שירות.
נכון, אין לו
קבלנות לפרויקט הזה. ואז העוגמת נפש נשארת אצל הלקוח. אז אני לא אומרת שכל מי שיקר הוא בהכרח טוב, אבל לא, לא לחפש הצעות מחיר, ולבדוק טוב טוב מי הבעל מקצוע שאתם...
הרבה פעמים שווה לחסוך, מהניסיון שלי הרבה פעמים שווה לחסוך בתחומים אחרים, אפילו בעריכים טיפה קטנים יותר.
נכון.
ולשלם קצת יותר לאנשי המקצוע הטובים, ולדעת שהעבודה תהיה טובה. אם העבודה תהיה טובה,
לגמרי.
הבית יהיה פיקס. אם האנשים שלוקחים הם זולים, והחומרים יהיו מאוד יקרים, לא תמיד.
לגמרי.
אנשי המקצוע ידעים לעשות את זה.
עכשיו, תראי כמה אנחנו מדברות. על עיצוב, אבל עוד לא דיברנו על עיצוב.
נכון.
את שמה לב?
אני מדבר קצת על יעלוך.
כי לא, לא רק כסף, זה לא הכסף, זה התכנון. כי התכנון הוא הבסיס הכל כך חשוב לעיצוב, נכון.
לגמרי.
זה בדיוק כמו שתתכנני שולחן, ואם הפלטה שלו העליונה לא תהיה חלקה, המפה לא תישב עליו טוב.
נכון.
זאת אומרת, כדי שהעיצוב בסוף יישב מאץ', את חייבת שהתכנון יהיה מדויק.
כן.
וזה הסוד. אז אנשים חושבים שעיצוב זה בעצם לבחור ספה, וילון, תמונה יפה. זה נכון, אבל זה ממש בא בסוף, בסוף.
זה חייב לשבת על התכנון
הנכון.
זה נכון, ואחר כך אפשר לבחור באמת חומרי גמר שישקפו את הבית.
לגמרי.
כשדיברנו על חומרים לתוכנית, על מה נדבר, כתבת משהו מאוד יפה, שעיצוב הוא דרך חיים.
נכון.
מה הכוונה?
תראי, אני יודעת שבתרבויות אחרות, עיצוב באמת הוא דרך חיים. זאת אומרת, אנשים לא נכנסים לנכס, אפילו משקיעים. ממש לוקחים מעצבת פנים כדי, אם רוצים להזכיר דירות, יש משקיעים שיש להם או למכור דירות, הם לוקחים מעצבת פנים. כן. היא ממש מוכרים את זה עם הריהוט, עם הסלון, עם הכל. כן. זה הבית as is, תקנו אותו ככה.
כן.
עכשיו, בארץ עדיין עיצוב פנים זה מותרות. נכון שעוד פעם, אפשר להיות בלי עיצוב פנים, זה לא אוכל שתייה תרופות.
כן.
אבל מי שאין לו כסף, אני אומרת עוד יותר. קחו מעצבת פנים, קחו ייעוץ, קחו ליווי, קחו את זה כדרך חיים, כי זה באמת משהו שהוא מותאם לכם. המעצבת רואה אתכם. הספק בחנות הקרמיקה או בתאורה לא יודע את התמונה הגדולה שלכם, הוא לא מכיר את אורח החיים שלכם.
והוא גם מוכר לכם.
הוא מוכר לכם.
של מה שיושב לו במלאי והוא רוצה עכשיו להוציא הרבה פעמים.
גם, וגם הוא לא יכול להבין את התמונה הכוללת. אולי אצלכם בבית, הוא לא מבין את התוכניות, הוא לא מבין את התמונה הכוללת. הוא יודע תאורה, הוא יודע קרמיקה, הוא יודע ברזים.
נכון.
והראייה היא מאוד צרה.
הכל צריך להתחבר.
בדיוק.
ולהתחבר אל הלקוחות עצמם.
בדיוק. אז אני חושבת שבאמת עיצוב זה דרך חיים, שבחברה הישראלית צריך להבין שזה לא מותרות באמת, וצריך להתחיל קצת לשנות את ההסתכלות על התחום הזה.
כן, שזה בעצם...
זה תחום הרבה יותר עמוק.
כן, כי לתכנן ולעצב נכון, זה מאוד מהותי בחיים של האנשים אחר כך בתוך הבית שלנו.
לגמרי. גם, אני חושבת שגם אנשים שנכנסים לבית מעוצב, יש איזו תחושה כזאת של איזה כיף להיות פה.
כי זה שלהם.
ואז
זה
הם ואז הם חוזרים לבית שלהם.
כן.
והם לא, כאילו, למי שלא לוקח כאילו מעוצב, ולא מתוכנה נכון, ולא מעוצב נכון, והם עשו את הדברים לבד, אבל זה לא זה, וכאילו האנרגיות בבית קצת יורדות. אז עיצוב כדרך חיים, זה לא רק למנוע את הטעויות, זה גם באמת להתאים אותו לך ככה שתבוא הביתה, ויהיה לך כיף.
כן.
שיהיה לך כיף, שכל יום יהיה לך חופשה בבית מבחינתי. כי הבית שלך צריך להיות המקום שכיף לך להיות בו, צריך להיות להרים לך את האנרגיה.
אני מסכימה לגמרי. דיברנו בחצי מילה על הקורונה, על התקופה, אנחנו אומרים תקופה הזיה, תקופה... לא רגילה, משהו שבאמת אנחנו כבר מעל חצי שנה בתוך מצב שאנחנו לא מכירים אותו בכלל.
כן.
איך את רואה, ברמה מקצועית, איך את רואה את השינויים שחלו אצל האנשים בתקופה הזאת?
תראי, כמובן שזה מתחלק לשניים, אלה שחרדים מהשינוי ואלה שמתבוננים בשינוי, אולי שלוש אפילו, ואלה שזורמים עם השינוי. אז נכון שהקורונה בעצם הכניסה אותנו עוד פעם הביתה, ולא רק לבית הפיזי שלנו, גם לבית הפנימי שלנו.
כן.
כי פתאום אתה יושב בשקט עם עצמך, או לא בשקט אם יש לך ילדים קטנים, אבל זה גם איזושהי נקודה להסתכל על מה קורה אצלך במשפחה או איתך. פתאום אתה מגלה אם טוב לך בבית או לא טוב לך בבית. שימי לב גם שחברות עצמם, לא רק אנחנו בבית עושות השינוי. תראי מה קורה בשוק העבודה. חברות מתחילות להוציא אנשים, בלי קשר לקורונה, לעבוד מהבית. תראי כמה יופי יהיה בזה.
נכון.
לא נבזבז 3 שעות על הכביש. זה אומר שיהיה לנו יותר זמן להיות עם הילדים שלנו, או עם הבעל שלנו, הבן זוג שלנו, הבת זוג שלנו. זמן לעצמנו. 3 שעות על כביש, ענבר.
נכון.
זה מטורף.
זה מטורף. מה גם ש... אני קוראת לעצמי מיסיונרית של עבודה מהבית. שנים, אנחנו תכף נדבר על שייכות ועל הכל. אני רוב השנים עבדתי מהבית, גם כשהילדים היו קטנים, גם כשהיו תינוקות שזוחלים מתחת לרגליים שלי. ובאיזשהו מקום אני מרגישה שמבחינה ביולוגית לנו כבעלי חיים זה הדבר הנכון לעשות. כי כמו שאצל, אפילו אצל האדם הקדמון או בחברות של ציידים ומלקטים, בימי קדם הילדים התלוו אל ההורים לעבודה, בין אם זה עבודת ליקוט, עבודת ציד, לא משנה. אבל הילדים ידעו והיו מעורבים בעבודה, במרכאות, בדרך הזו שזה אותו דבר, כן? בדרך להבאת האוכל הביתה של ההורים. והיום איכשהו בחברה שלנו אנחנו הגענו למצב שההורים הולכים לעבודה, לא משנה, אמא, אבא, לא משנה מי, הולכים לעבודה, ומבחינת ילדים, ההורים שלהם מעבר להרי החושך, אין להם מושג מה הם עושים. כן. אין להם מושג מה זה הכותרת הזאת, עבודה, נכון. מה היא אומרת. ההורים נעלמים, חוזרים אחרי כמה שעות, וזה כאילו להורים יש שני עולמות נפרדים.
נכון.
העולם שבבית והעולם שמחוץ לבית, ואז כאילו יש לנו איזה פתאום הזדמנות לחבר את הכל.
לפשט.
ובאמת, כן, ובאמת בהרבה מאוד בתים, אנשים היום מכינים לעצמם, אני רואה את זה גם בפרויקטים שלי, אנשים מכינים לעצמם מקום לעבוד מהבית.
כן, נכון.
אני רואה גם עוד שינוי, מעניין לי גם את ראית אותם, לגבי פרטיות ומקומות לשיתוף בתוך הבית עצמו. את רואה
שינוי
בזה?
מה, עם הזום כאילו? את מדברת על הזום?
לא, לא על הזום, דווקא על בני הבית. נגיד אחים שהיו באותו חדר פתאום רוצים להפריד אותם. אחים שהיו בנפרד פתאום התחילו לבלות ביחד בחדר אחד, ואז יש...
אז אצלי בבית הגילאים לא מאפשרים את השיתופיות הזאת. כי יש לי ילדה כבר שהיא אחרי צבא בת 22, ילד שבן 19 שיצא למכינה.
אז הם צריכים את ההפרדות שלהם.
כן, כל אחד נשאר בחלל שלו. יש שיתופיות, יש קשר ביניהם, מישהו צריך עזרה וכאלה, אבל אין רצון לעבור לחדר ביחד. ויש את הילדה הקטנה שהיא... עוד מעט בת 15, כבר קטנה, אבל היא תמיד תהיה קטנה, והיא כועסת עליה על זה, למה היא תמיד קטנה.
ככה זה, הם תינוקות, הקטנים הם תינוקות שלנו לנצח.
אבל כן, אני חושבת שהאופי העבודה קצת ניתק אותנו מהבית. אותי לא, אני כמוך, אני תמיד כאילו הייתי סביב הבית, תמיד העבודות שלי יהיו סביב הבית. אבל משהו לא עבד, ותראי מה קרה, וחוזרים הביתה.
נכון.
עכשיו עוד פעם, אני לא אומרת שצריך להיות בבית בקטע עד עכשיו המאמות של פעם, אבל בהחלט לאזן. עוד פעם, אני כל פעם מדברת על איזונים בכל תחום. כל דבר שהוא לא מאוזן, הוא לא יעבוד לאורך זמן. אז לאזן זה בהחלט משהו שכרגע אנחנו עושים את זה מחדש. אני חושבת שבאמת גם, אני אהבתי לראות שגם החברות הגדולות, חברות ההייטק הגדולות, שהן בעצם יכתיבו גם מה קורה בשוק, אומרות, לא יחזרו לעבודה כמו פעם.
כן, זה נכון. זה גם משהו שאני ראיתי ביחד, זאת אומרת, גם חברות שהשאירו בעצם במשרד חדרי ישיבות.
כן.
להתכנסות של הרבה אנשים ביחד, אבל את העבודה הפרטנית, אומרים, כן, בן אדם יכול לעשות את העבודה מהבית.
לגמרי, ותראי איזה יופי גם זה, כמה זה ישפיע גם אפילו על הזיהום הסביבתי.
זה נכון, זה ללא ספק.
פחות פקקים, פחות עצבים, פחות מכוניות, פחות תאונות, גם לרוויח חיים, פחות הוצאות דלק.
נכון.
יותר הוצאות חשמל בבית, אבל...
זה מגיע גם, כן, הוצאות חשמל בבית גדלות, ואז פה נכנסת דווקא בנייה ירוקה, שלאחרונה התקבלה כחוק אפילו, של בואו נבנה את הבתים שלנו חכם.
נכון.
בואו נבנה את הבתים שלנו מותאמים לאקלים, כך שאנחנו נוכל לחסוך. כי פתאום נוצר מצב שאנחנו חודשים רצוף בבית. אין לנו...
לגמרי.
אין לנו לאן לברוח, אסור לנו לברוח מהבית, אסור לנו לצאת.
לגמרי.
ואז אנחנו מבינים שהבית צריך באמת לעבוד בשבילנו. בין אם זה מטבח שצריך לעבוד באמת, ולא רק להיות...
תצוגה.
תמונה יפה, נכון. פוסטר יפה.
לגמרי.
בין אם זה המסגנים שלנו שצריכים להיות יעילים וחסכוניים. ויש משמעות אדירה להיגיינה לאפשרות לבשל ולנקות, ובאמת לתפעל את המטבח ולתפעל את החללים השונים בבית. כאילו אנחנו עושים את זה כל הזמן, כי נקלענו למצב שאנחנו עושים את זה כל הזמן באמת.
לגמרי. אני חושבת שגם הבנייה הירוקה היא... נכון שהיא מדברת גם על אנרגיה ועל חיסכון באנרגיה, אבל יש גם בבנייה הירוקה את נושא הבידוד מרעשים.
נכון.
אני חושבת שמי שלא מתייחס לזה, עשוי לסבול. עכשיו, זה בידוד מרעשים גם במעטפת החיצונית, שיש כל מיני פתרונות, מחלונות, מטיח מסוים, מקלקרים, אבל גם בפנים הבית, בין החדרים. קירות מסוימים, דלתות, כל הדברים האלה, הם עוד פעם, הם חלק מהעיצוב. תראי עוד פעם כמה אנחנו מדברות.
לעיצוב ולתכנות שעליו...
הנוחות הזאת, שהיא חלק בלתי נפרד מהעיצוב.
כן, לגמרי, לגמרי, אני מסכימה. וגם יש עוד משהו שאולי ככה נפתח לנו הראש לאחרונה אליו, כבר עוד קצת לפני הקורונה, אבל הקורונה שלחה איכשהו, איפשהו שלחה אותנו הביתה לחשוב איך אנחנו מתנהגים, כמו שפעם היו לנו, לך לחדר, תחשוב איך אתה מתנהג, תחשוב על מה שעשית. יש תחום מאוד יפה בבנייה הירוקה, שהוא התחום החברתי. של עירוב, למשל, של משפחות שונות באותו בניין או באותו מתחם מגורים. פתאום מצאנו את עצמנו מודעים לזה שיש אנשים מבוגרים, עריריים או לא עריריים, לא משנה, אבל הם לבד, אצלנו בבניין אנחנו צריכים לדאוג להם. אז בבנייה ירוקה מדברים גם על, נגיד, דירות שונות, דירות בגדלים שונים באותו בניין.
אוקיי.
ואז יש משפחות בגדלים, מאוד יפה. וגם איך... המפעלים שמייצרים את החומרים, איך הם מתייחסים לעובדים שלהם. פתאום כל הדברים החברתיים האלה, פתאום הם נהיו באמת בעלי משמעות ביום יום שלנו, בנוסף שטחי מסחר, בבניינים מגורים למטה. זאת אומרת, אנחנו, אוקיי, 100 מטר מהבית, אבל אם למטה יש לנו בית קפה, אפשר לרדת רגע ואפילו לעבוד בקפה או לקיים פגישות עבודה במסגרת מה שמותר, וזה באמת פותח הרבה יותר... הרבה יותר אפשרויות.
אולי סוף סוף זה בעצם גם שם את האדם.
את האדם
במרכז. עוד פעם מחזיר אותו למרכז.
אני מסתכלת בעניין גם על מה שקורה במערכת החינוך, שפתאום יש דרישה לכיתות של 20 ילד.
זה נפלא.
ואיך מערכת החינוך מתמודדת עם זה, שזה...
מתנה.
וואו, כאילו. אם לא הצליחו לעשות את זה ברמה תקציבית, אז זה משהו שנכפה עלינו כוח עליון.
לגמרי. את חושבת שיחזיקו את זה?
אני מקווה,
קשה לי להאמין. זה כוח אדם כפול.
תראי, אני חושבת שזה לא כוח, אני רואה אצלנו בתיכון, זה לא כוח אדם כפול, כי בעצם יש את הימים בבית הספר ואת הימים שעושים שיעורים בבית, בלי הנחיה. אז שם זה לא כוח אדם כפול, אבל אני חושבת שהכל תלוי בכמה זמן הקורונה תישאר איתנו, כי אם זה יעלה מהר, אנחנו נשכח.
לגמרי.
ואם זה יהיה, וחלילה, לא מאחלת
שזה יתאמה, את אומרת. כן.
אבל אם זה, או אם זה יהיה מספיק זמן, אז זה באמת...
לגמרי.
נתמה כבר בתוך הרגלים שלנו. בואי נדבר קצת שייכות, אנחנו כל הזמן מסביב לעניין הזה. דיברנו ככה קצת על סיפורי חיים.
כן.
אני, לפני 20 שנה בערך, מתוך משבר אישי, משפחתי שלי, אני הגעתי למצב שאני מבינה שאני חיה בבית שאני קניתי מהכסף שלי מהבית, אפילו לא מכסף של הבנק, מכסף שלי. אני תכננתי, אני שמתי בו כל פריט ופריט, אני הצבתי, אני התאמתי, אני... מכל בחינה אובייקטיבית, הבית הזה הוא שלי, ואני מרגישה שאין לי בלטה לעמוד עליה. ואז התחלתי לעסוק בנושא הזה של השייכות, של מה גורם לנו להרגיש שייכים לבית הזה שאנחנו גרים בו, שזה נושא שבאמת לאורך הרבה מאוד שנים מלווה אותי כבר, של איך, מה גורם לבן אדם להרגיש שייך לסביבה הפיזית שלו. מאוחר יותר גיליתי שזה אחד היסודות של הפסיכולוגיה המודרנית, שאדלר למשל דיבר על
שייכות. חושת השייכות, כן.
כצורך קיומי, כמו חמצן, כמו מים, כמו אוכל.
גם הפירמידה של מאסלו, זה אחד מהצרכים הבסיסיים.
גם למשל תינוק. כן. אם אין לו את האנשים שלו, של השייכות שלו, לא יחיה, לא ישרוד. וזה נושא שאני מטפלת בו באמת
חוקרת
אותו מאוד לעומק, גם עם לקוחות שלי, גם עם חברים, גם עם קולגות, גם עם האורחים שלי ברדיו. ואני שלחתי לך את השאלון של קוד השייכות.
כן, כן. תודה. חשבתי על זה. הלכתי עם זה בראש, מה זה בית. אז, ואז אמרתי שבעצם את שואלת אותי שאלה, שזה כמו לשאול אותי בעצם מה זאת אהבה.
נכון.
זה ממש כאילו הזכיר לי, היא שואלת אותי מה זאת אהבה, אבל אין לזה, את יודעת, באמת תשובה חד משמעית.
בדיוק.
כל אחד חווה את זה אחרת.
עכשיו, אני לא מחפשת את התשובה החד משמעית.
לא, ברור.
אני חפשת את הבית שלך.
אז אני אגיד לך מה אני חושבת על... אז באמת כאילו, כמו באהבה, כל אחד יפרש את זה אחרת.
נכון.
אני חושבת שקודם כל בית, או נכס שאתה הולך בעצם לקנות אותו, זה מתחיל באנרגיה. בכלל לפני החומר, את עומדת בבית, את באה לראות בית, את עומדת במגרש ואת אומרת, זה שלי.
את מרגישה כמו שדיברנו עליו לפני. את מרגישה את זה.
בדיוק. אני תמיד עובדת עם רגש, כאילו, זה חייב לבוא עם השכל ועם הרגש ביחד. אם הבטן לא תאותת לי, אני לא יודע מה להחליט. יהיה לי, קשה לי להחליט החלטות רק משכל. זה לא עובד אצלי. ובאמת, אני באה ואני, את יודעת מה, וגם אני בדרך כלל לא טועה, אגב. באמת, כאילו, הניסיון לימד אותי...
אנשים שעובדים עם אינטואיציות יודעים שהאינטואיציה לא מתה.
לגמרי, לא מתה.
מה שאת מרגישה, זה הדבר הנכון.
נכון לגמרי, וזה ממש ככה.
הראש מסביר לך מה הרגשת, אבל קודם כל מרגישים.
בדיוק, ונכון, אחר כך אתה מבין את זה בדיעבד, אבל ברגע שאתה מרגיש קודם כל שזה המקום שלך, עכשיו, איך את יכולה להסביר את זה שזה המקום שלי בכלל, כשאני עומדת על מגרש בלי קירות? אין לזה הסבר, את מבינה? את עומדת על חתיכת אדמה, ואתה רוצה להחליט אם את קונה אותה, ואת אומרת, זה שלי.
כן.
אז...
ואיך את מסבירה את זה?
אז אני אומרת שזה האנרגיה הזאת. וזה מתחיל בזה, אבל. זה מתחיל בזה. אחר כך אנחנו לוקחים את האנרגיה הזאת, ואנחנו הופכים אותה לחומר. ואז אנחנו בעצם בונים, והופכים את זה ליותר ויותר שייך ומזוהה איתנו. וזה בית בשבילי בעצם. האנרגיה הזאת, אני הופכת אותה לחומר, מתאימה אותה בדיוק.
ואז את יודעת לתרגם את זה כאילו לחומרים ולמבנה.
לגמרי.
מעניין. איפה את חייבת להיות בבית שלך?
אני מתה לחדר שינה שלי. אני פשוט סוגרת את הדלת כשאני צריכה שקט, ואני שמה לי מוזיקה. לפעמים אני סתם שוכבת במיטה קוראת ספר, לפעמים אני מתקלחת לי, ודעת ככה גם כן מנקה אנרגיות. אני גם אוהבת הנדנדה בחוץ, בחצר.
הנדנדה יש בה משהו.
ארסל כזה, כן. גם כשהייתי ילדה אהבתי להתנדנד, איך אנחנו נדבר על זה גם, אבל... אבל בהחלט זה או חדר השינה שלי,
ו... זה מקום שאת בעצם... ממה שאני מבינה, במקום שאת נטענת בו, זה כמו המטען, המקום של הטעינה שלך.
כן, אני סוגרת את הדלת, וזה לפעמים מזכיר לי כמו שצללתי, ופתאום היה לי שקט כזה מכל העולם.
בבועה.
בדיוק. אז במקרה שלא דופקים לי בדלת, אימא, אימא, אימא.
כמו שהילדים גדלים זה פחות.
לא, זה לא מפסיק.
זה לא מפסיק. אבל
כן, החדר שלי הוא המקום שלי בבית.
אם היית צריכה להעביר לבית אחר, רק חפץ אחד.
טוב, ברור שספרים.
ספרים.
ספרים. אני מאוד ניתנת מספרים ומוזיקה. אז תראי, גם ספר קריאה יכול להיות ספר השראה. כי מספרי קריאה, קודם כל, זה דמויות שעוברות משהו, גם איזשהו מסע. אז זה לא רק ספר השראה שאת קוראת אותו והוא עשה לך וואו. אבל גם דמות בספר, יש ספרים שאני פשוט לא נותנת אותם. כאילו, או שאני נותנת ואני אומרת, תחזירו, קשה לי לתת, זהו, אז קשה לי לתת ספר. והחברות שלי במשפחה שלי יודעים, אז הם רגישים לנושא, אז הם גם מחזירים. אבל לחלוטין ספרים, כן, זה יכול להיות ציפורת, זה יכול להיות ספר השראה. אני קוראת הרבה ספרות של סופרים ישראלים, אז גם החיבור למסורת, ההיסטוריה שמלווה
לחיבורים התרבותיים.
התרבותיים, בדיוק. גם מאוד מאוד כאילו מעמיקים לי את הקשר עם העם היהודי. אז כל סיפור כזה, כאילו אני מרגישה כאילו אני עשיתי את המסע הזה. אז...
אם את מזדהה, סימן שהספר הוא טוב.
כן, כן.
הספר שלו
גורם לנו להזדהה. וואו, כאילו, מה העם היהודי עבר, וואו, כאילו, קראתי את הספר, אני לא זוכרת את השם שלו, בכלל על הכורדים. וגיליתי שהקורדים, חלק מהם התיישבו הרי אזרבייג'אן או התגלגלו לרוסיה, ובכלל השורשים שלהם הם קורדים. וזה מאוד עניין אותי, כאילו, אף פעם לא חשבתי שקורדיסטן קשורה באיזשהו אופן לאוקראינה, רוסיה וכל האזור הזה.
זה היהודי הנודד שעבר נדידת...
בדיוק, בדיוק, אז כאילו זה... אז כן, אז כל ספר השראה, בין אם זה סיפורת לבין ספר השראה, אז ספר, לחלוטין ספר.
כן.
הייתי אומרת מוזיקה, אבל בטח הבטריות ייגמרו, אז אני מעדיפה ספר.
נכון, ספר לא נגמרת, לא הבטריה.
בדיוק.
בבית, בבית ילדותך, איפה הכי אהבת להיות?
תראי, חברת הרהיטים הענקית, איקאה, עשתה מחקר. וגילתה ששליש מהאנשים אוהבים להיות מחוץ לבית בכלל. אז אני מהשליש הזה. אני אהבתי להיות בגן שעשועים. תנחשי איפה?
בנדנדה.
בנדנדה? אז כן, אז אני אהבתי להיות בחוץ.
זה גם משהו שמתחבר לאיזון.
כן.
אנחנו הרבה מדברות על איזונים ו...
לגמרי, אז הנדנדה ככה... בהחלט מקום שאני אוהבת להיות בו עד היום. פחות חזק, יותר רגוע היום.
זה שלב שאנחנו מאבדים את
היציאה
לאתגריות.
לגמרי, אבל אהבתי להיות בחוץ, אהבתי להיות עם החברים, אהבתי לשחק חמש אבנים, אהבתי את הגומי, את החבל, להגיע בשבע בערב, הבית הרעבה, עם חיוך, אוכלת, ולילה טוב.
אני מזדהה. רגע, יש לי אפצ'י. מההזדהות.
לבריאות.
תודה.
לבריאות.
תודה רבה. סליחה לצופים. אני חושבת שזה עוד לא... זה היה עם מרצלה, שדיברנו על אנרגיות.
וואו.
זה היה מאוד מעניין. דיברנו על אנרגיות וגם התחלתי להתעטש. שאני צריכה לבדוק את הנקודה הזאת. באיזה יישוב בארץ הכי היית רוצה לחיות? יו, מהי?
אולי את צריכה נייר.
ואיזה יישוב בארץ אחרי
היית רוצה לחיות? את יודעת שאני חיה בבית כבר 14 שנה, ולא התחברתי, לא הרגשתי בו בית עד לשנה האחרונה. כן, פשוט חייתי בו. אז אני לא יודעת אם זה איזשהו יישוב, אני יודעת שהייתי שמחה לחיות מול הים, לבחון את הנושא הזה.
מה יהיה?
לא יודעת איך זה יהיה ריאלי. אבל אם הייתי יכולה ללכת לסבלט דירה, כמו הצעירים שעושים, גם בגיל השלישי אגב עושה את זה, מסבלט דירה, אז הייתי עושה את זה מול הים, באזור השפל, באזור המרכז, השרון, לבריאות.
לא היית עוברת תל אביב, תודה, זה קורה, מה קורה?
כן, הייתי עוברת את תל אביב, לא הייתי שוללת האפשרות לשנה כזאת, לא ראה את עצמי גרה בתל אביב.
בפנסיה כזו או לשנת שבתון?
לא, כזה בפנסיה, ככה שנה לקחת לי בתל אביב, אבל לא ראה את עצמי חיה בתל אביב בצורה... לא, לא, לא.
תל אביב יש בה משהו ממכר.
ממכר, אבל היא מאוד צוענת, היא אינטנסיבית לי. היא אינטנסיבית לי. היא לא מאוזנת לי, ענבר.
היא מאוזנת באזורים השונים שלה. יש איזונים מדהימים, אזורים מאוד צוענים, יש לה אזורים מאוד שקטים.
אז כן.
ככה, אפשר למצוא בית...
אני אבדוק את זה בעתיד.
כן. אני מחכה לשמורך בקומדי. אם לא היית חיה בישראל, באיזה מדינה היית רוצה לחיות?
לגמרי איטליה. אני רוצה שישכחו אותי באיטליה.
חלום.
הלב דופק שם, האנרגיה, זה מדינה כאילו ש... גם קשה להסביר אותה במילים, יש בה הכל מהכל, אני אוהבת את האופנה שיש שם, אני אוהבת את הטמפרמנט, למרות שמעצבנים שבין 2-4 אין שם אוכל. אני רעבה בדיוק בין 2-4.
דווקא בטמפרמנט האנשים דומים לנו.
כן, אני אוהבת הטמפרמנט, אבל הם דומים לנו, אבל הם גם שונים מאיתנו. יש בהם משהו מצד אחד, כן, יש להם את הג'נטלמניות האירופאית. עד כמה שכן הם טמפרמנטים, אבל יש להם עדיין את האצילות הזאת.
חוקי האימפריה העתיקה.
זהו, ולחשוב כמה היסטוריה באה משם, וכמה המבנים, ובאמת, פשוט...
זה נכון.
איטליה מימור כל הזמן, אני אומרת.
לגמרי. יש לך אוסף? את אוספת משהו?
אני אוספת ספרים, כבר אמרנו את זה קודם. נכון. אבל יש לי חלום שעוד לא הגשמתי, וזה לאסוף נעלי סינדרלה.
וואה.
כן.
אבל זה עוד לא התחלת.
עוד לא התחלתי. אני אתחיל, כן. זה אחד, זה סינדרלה.
כן, אבל אז אתה רואה את הזוג ואת האבות. כן. את האבות ואת הבן זוג שלו, אבל אז אתה יכולה להגיד, התחלתי אוסף.
כן, לגמרי, כן. אז נעלי, לא יודעת למה אני באמת לא קונה, אני יודעת שאני רוצה שיהיה לי נעלי סינדרלה. מכל מיני מדינות, מכל מיני ארצות, לא ממקום אחד. כן, נתחיל.
כן.
נתחיל.
יפה. בסביבת העבודה שלך, שאמרנו כבר שהיא בבית, מה חשוב לך? מה את צריכה כדי לעבוד בצורה אפקטיבית?
סדר וניקיון, כל מי שמכיר אותי יודע, גם כשאני במטבח אגב מבשלת, אני חייבת לעבוד מסודר, אני חייבת שיהיה נקי סביבי. אחרת זה באמת מוציא אותי מאיזון, אני לא יכולה לחשוב כמו שצריך, אני לא מפוקסת ואני לא מספיק חדה.
כן. אז לרגע שמקום הוא מסודר, את יכולה לעבוד שם.
כן, כן. Okay. שכל דבר יש את המקום שלו, שהדברים לא בערימות, גם אם יש דברים לטיפול, אז יהיה לטיפול. המשכים, להתקשר, פרויקט, כל קלסר צריך את פרויקט. מקום לעתים, מקום... כל דבר צריך להיות מסודר, ואז אני לא נוצר אצלי איזשהו כאוס פנימי. כן. איזושהי תחושת בלבול.
בעצם יותר יעילה.
יותר יעילה. אני יודעת שיש כאלה שעובדים בבלגן, הם לא יכולים לעבוד בסדר, זה הפוך.
נכון, זה מאוד אישי.
זה מאוד אישי, אבל אני צריכה סדר וניקיון, ואני צריכה גם צבעים הרמונים. אני לא יכולה לעבוד בסביבה שהיא תומת ש...
עם קונטרסטים.
קונטרסטים, צבעים. אני צריכה את השקט, את הרוגע, את העדינות. כן, טוויסטים, אבל לא תומת, כן.
ברגוע.
כן. כן, יש לי, תדעי לך, יש לי ממש דפיקות לב כשאני נמצאת בחלל שהוא לא רגוע. ממש, זה משפיע עליי פיזית. כן, כן. יש לי חברה שאנחנו חופשות ביחד בית מלון לתערוכה באיטליה, היא יודעת...
כשהיא
תחזור? לא, היא תחזור, היא תחזור. אז אנחנו תמיד צוחקות, כאילו, היא אומרת לי, יפעת, אין פה אדום, אין פה כתום. כאילו...
כן.
חול, קאמל, זה מונוכרומטיים, פיסטוקים, בדיוק, מנטה אני מאוד אוהבת, פודרה, כל הצבעים היותר... יותר חמים, יותר נעימים.
בעצם בשביל שזה יאפשר לך את הרגיעה של הטעינה.
לגמרי.
אם אני מחברת את זה לתשובה הראשונה על החדר.
כל מתחבר. כן.
יש מקום שאת נכנסת אליו שהוא לא הבית שלך, אבל את נכנסת ואת מרגישה בבית?
רק בית מלון, ענבר. שום דבר אחר לא.
זאת אומרת, אין מצב אצל חברים...
אני יכולה להרגיש בנוח אצל, כן, בנוח, אבל לא בבית. כי תראי, מה זה להרגיש בבית? להרגיש בבית זה בעצם לשנות את הסביבה ולהתאים אותה לצרכים שלך. אז אחד רוצה שהספה תהיה עם הגב לחוץ, אבל עם הפנים לכניסה, ואחד רוצה, חשוב לו החוץ, אבל לא אכפת לו שהגב יהיה לכניסה, ובאמת כאילו הסידור הזה של המרחב הוא מאוד שונה, אז אתה לא יכול להרגיש... בבית, במקום שהוא לא הבית שלך.
ובבית מלון את כן יכולה להרגיש?
בבית מלון, כן. בבית מלון, אני כן, יש משהו כאילו, אולי בחפצים שאתה מביא איתך, אולי בזה שאתה יודע שזה רק שלך. אפילו הספה הזאת לפעמים שהיא בצד מונחת, אני יכולה לזוז אותה לכיוון אחר. אף אחד להגיד לי מה אתה עושה בבית שלי. זה שלי, לכמה זמן שהזכרתי את החדר הזה.
מעניין.
כן.
זו התחושה של בעצם... זה כאילו, זה התחושה שבאמת הדברים הם שלך. זה לא שייכות במובן כמו בבית שלך, אבל זה משהו שהוא עומד לרשותך.
המרחב שלי, כן, לרשותי בדיוק. נכון.
מעניין. במעבר לבית חדש, כשאת עוברת דירה, אמנם את 14 שנים כבר באותו בית, אבל את זוכרת. מה את עושה כדי להרגיש בבית?
אז באמת, קודם כל, אני מבינה מה אני רוצה שיהיה בבית. כמו שאני עושה עם לקוחות, אני ככה עם עצמי. מה קורה בתכנון של הבית? אני חושבת שכשהבית מתוכנן נכון לצרכים שלך, הוא גורם לך להרגיש בבית, כי את באמת חילקת את החדרים, עשית, תכננת את הבית לפי הצרכים שלך. עכשיו, כמובן, על זה, כל החומרים שאת אוהבת, כל הצבעוניות שאנחנו יוצקים לתוך זה, החפצים האישיים, מזכרות, את יודעת, כאילו, לי יש בבית דברים שמבית סבתא, למשל, כי סבתא הייתה לי בית. אז כל הדברים האלה שבעצם הם גורמים לך...
זה ממשיכים איתך כל השנים.
בדיוק, הם ממשיכים איתך לכל השנים, והם סוג של מזכרת מהעבר.
זה מזכרת וזה גם חיבור.
חיבור, נכון.
אלינו.
לשורשים.
לשורשים, לילדות שלנו.
לגמרי.
למשפחה שלנו.
לגמרי. אז כן, זה בית בשבילי.
יפעת ברדה, היינו בלי שירים,
וישירים.
היה לנו המון על מה לדבר, על מה לדבר, והיינו יכולות להמשיך עוד. תודה רבה.
תודה לך, יובה. גם לי, ממש מרתק.
אנחנו כרוח הקורונה מרפק.
תודה לכם.
תודה רבה לצופים שלנו ולמאזינים בפייסבוק, באפליקציה, באתר. אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לטלפונים שלכם אפילו, זה אחלה אפליקציה. ברכבי מזדה, מזדה החדשים לדעתי, מוטמעת אפליקציית הרדיו החברתי הראשון ברדיו של הרכב החדש. מומלץ, מומלץ בחום. ואנחנו נתראה פה עוד שבועיים ברדיו החברתי הראשון בתוכנית על עיצוב ושייכות. אני ענבר בן צבי, ושוב תודה רבה רבה.
תודה לך ענבר, היה לי כיף.
המקסימה.
שנה טובה.
אוי, שנה טובה.
שנה טובה לכולם. אנחנו ממש נכנסים לחג.
שנה מצוינת, כן, אנחנו אוטוטו, אוטוטו אנחנו בחג. אז להתראות, ביי.